תודה רבה לכם על ההיענות שלכם בתרומות. אנחנו מאוד שמחים ומברכים. יש לנו תרומה אנונימית של תחולה של בקתה, שזה 50,000 שקל. ויש עוד תרומה אנונימית של בקתה שלמה, 250,000 שקל. תודה רבה, תודה רבה. התחלה טובה. Keep it up. אנחנו צריכים הרבה, לא רק בקתות, גם את המרכז לשלום, גם את המרכז כנסים, כל זה אנחנו צריכים להביא שלום. אז תודה רבה לכם, תודה רבה. פסוק 35, זה יהיה בעמוד 3. כל פעם אני אומר לכם, זה הפסוק הכי חשוב בספר, זה הפסוק הכי חשוב בספר. הקודם, 441, היה הכי ידוע בספר. זה הפסוק שהכי הרבה מצטטים אותו. מהספר הזה. כל עוד אנו נאחזים בחלקנו, אנו ממשיכים לאחז באני. כל עוד אנחנו נאחזים באני, נמשכת סבירת הקרמה. וכך אנחנו ממשיכים להיוולד לתוך עולם זה של כאב. במשך הרבה זמן אנשים לא הבינו את אריה נגרג'ונה, לא הבינו מה אומר. ריקות לא קל להבין, כולל בעולם הבודיסטי. אבל זה מאוד פשוט בעצם. נביא את זה לעולם של זוגיות, שזה ההקשר שלנו. כמובן זה חל בכל הקשר. אז אתם פוגשים מישהו, והם מדהימים. והימים הראשונים אתם מרחפים על העננים. סוף סוף פגשתם את האדם המדהים הזה, או האישה המדהימה הזאת. ועובר זמן, וזה מדרדר, ואנחנו לא מבינים מה קרה. ואולי אפילו מגיעים חלילה לשנוא אחד השני. ואז יש גם אנשים שאולי עברו את התהליך הזה כמה פעמים, והם מגיעים לאיזו מסקנה שגמרנו, יחסים זה לא בשבילי, אני תעזבו אותי מיחסים, בשבילי זה לא עובד, ניסיתי. ואנחנו יודעים, אחוז הגירושים הוא גבוה וכך הלאה, אז זה קורה להרבה אנשים, והסבל שם גדול, מאוד גדול. אז זה מאוד מפתה להגיד, אוקיי, זה לא עובד, נעזוב את זה, נמשיך לבד. ואכן היו אסכולות מסוימות בבודיזם הקדום שקנו את דרך החשיבה הזאת ואמרו, תראו, זה קשה, יחסים זה קשה. יש כל כך הרבה חיכוכים וכך הלאה. בואו נעזוב את זה, בואו נתרחק משם, נלך למנזרים, נעזוב מערכות יחסים. בואו נעזוב את כל התשוקות שלנו, הן רק מבלבלות אותנו, מפילות אותנו, גורמות לנו סבל. אז בואו לא נלך לקולנוע, בואו נאכל רק מעט, בואו לא נקשיב למוזיקה. ממילא דברים יתפרקו, אז בואו לא נצמד אליהם. מין גישה של שוויון נפש, התרחקות וכך הלאה. ואם אנחנו לוקחים את קו המחשבה הזה וממשיכים אותו, אז מה, מה נעשה? פשוט נשב בפינה וזהו, ולא נעשה כלום, כי הכל במילא מתפרק סביבנו, וזה נכון. הכל במילא מתפרק סביבנו. אז אלה היו אסכולות בבודיזם, והן קיימות עוד היום. אתם שומעים אותם עוד היום, אתם פוגשים אותם עוד היום. אבל אז באה אריה נגרג'ונה, וכמו שאמרנו, הוא הכניס איזה רוח חדשה בתוך הלימוד, שהוא לא המציא כלום, הבודה לימד את כל הדברים האלה, אבל פשוט אנשים סתו משם. ואלה נחשבות האסכולות היותר גבוהות, המהיאנה, זה האסכולה היותר גבוהה. ואם אנחנו נתרגם לשפה של זוגיות את מה שהם אומרים, הם לא מדברים רק על זוגיות כמובן, אבל אם נתרגם לשפה של זוגיות, אם הם ידברו עם האסכולות הנמוכות, הם יגידו, אתם לא מסתכלים נכון על הדברים. זה לא שאם אנחנו נמצאים עם בן זוג או בת זוג, אם אנחנו נמצאים בזוגיות, אז תמיד זה חייב להתקלקל, תמיד יהיו בעיות וכך הלאה. זה בגלל שאתם לא מבינים איך עובדת זוגיות. או בגדול יותר, כי אנחנו לא מבינים את כל הלימוד הזה של איך אנחנו מייצרים את המציאות שלנו באמצעות הקרמה שלנו. אנחנו לא מבינים את הריקות של הבן זוג שלנו. הבן זוג או הבת זוג שלנו הם ריקים מלהיות כך או אחרת מצד עצמם. זה אנחנו שמציירים אותם על מסך ריק לגמרי. לא רק שהם ריקים, גם אני ריקה. בתוך הזוגיות הזאת. גם איך שאני תופסת את עצמי הוא תוצאה של הרישומים הקרמיים האלה שאני נושאת איתי, שיצרתי וששתלתי בתודעתי. לא רק אני זו ריקה ובן זוגי ריק, כל מערכת היחסים היא גם כן ריקה מלהיות כך או אחרת מצד עצמה. היא לחלוטין פלסטית ניתנת לעיצוב. אם אני מבינה את המשחק המדהים הזה של קרמה וריקות ואיך ביחד הם מייצרים רגע רגע את עולמי. אז אם נחזור לסיפור שפגשתי מישהו מדהים, וזה היה מדהים במשך זמן מה, ואחר כך זה התחיל להיסחף ולהידרדר ולהתקלקל, וזה כבר לא כיף, וזה רק כל מה שאני שומעת זה ביקורת, ואולי הם השתנו. אולי לא שמתי לב, אולי הם השתנו. או שלא שמתי לב שהיה באמת כל הדברים האלה, או שהם השתנו. האסכולות היותר גבוהות יגידו נכון. הם יגידו נכון, האנרגיה כל הזמן משתנה. הקרמה שגורמת לי לראות דברים כך או אחרת, היא כל הזמן משתנה. יש סרט בלתי פוסק של רישומים והפשלות. רישומים שאני זורעת בהתנהגות שלי, בדיבורים שלי, במחשבות שלי. ואיך שמפשילים, לא אלה שמיד עכשיו זרעתי, אלא אלה שזרעתי מזמן, אז מפה נכנס, מפה מפשיל. אז יש זרם בלתי פוסק כזה. ואז יש קרמות שהן טובות, ויש קרמות שהן לא טובות שזרעתי. חלק מפשיל שהן היו טובות, שעזרתי למישהו וזה מפשיל, ובאים ועוזרים לי. ואולי מישהו עכשיו ביקורתי כלפיי, זה בגלל שאני בעבר הייתי ביקורתית כלפי אחרים, לאו דווקא לגבי אותו בן אדם. אז יש קרמות טובות שמפשילות, יש קרמות רעות שמפשילות. קרמה כזאת הפשילה, הסתיימה. הזרע נתן את פריו, או את העץ צמח, אין יותר זרע. אז אם זאת קרמה רעה שהפשילה, אוקיי, ברוך שפטרנו. אבל מה אם זאת קרמה טובה שהפשילה, כזאת שהפגישה אותי עם הבן זוג המדהים שציפיתי לו, ועכשיו זה נגמר, הזרע הזה נעלם. אז אנחנו לא מרוצים, אנחנו רוצים שזה ימשיך. אבל זה החוקיות של קרמה. מה שמתחיל חייב להסתיים. מי שנולד חייב למות. רק בגלל שהוא נולד. מי שלא נולד לא ימות. כל דבר שמייצר תוצאה חייב להסתיים. יש סיבה, הסיבה מביאה תוצאה, נגמר. אז אתם יכולים להגיד, טוב, זה לא אשמתי שהיחסים האלה התקלקלו, כי כל דבר שמתחיל חייב להסתיים. וזה נכון. מעצם זה ששני אנשים נפגשו, הם חייבים להיפרד. לידה מביאה מוות, פגישה תביא פרידה. ככה זה כל דבר. אז אתם יכולים להגיד, מה גרם לקלקול היחסים האלה או לפרידה? עצם זה שהם התחילו. או שאדם אחד יהיה לא מרוצה ויעזוב, או ששניהם לא יהיו מרוצים ויפרדו, או שהם אולי כן מרוצים, אבל אחד ימות לפני השני. בכל מקרה, מערכת היחסים תסתיים. אני לא מחדשת פה לאף אחד שום דבר, נכון? אז למה אני מדברת על זה? בגלל שאם מבינים טוב ריקות, אנחנו יכולים לשנות את התהליך הזה. אם מבינים טוב ריקות, אני מדברת טוב, אז רעים ימשיכו לנבוט, וימשיכו לנבוט. העונג של הבודה הוא אינסופי, והוא לא פוסק לעולם. זה מה שנגארג'נה בא ללמד. זה מה שהבודה לימד. רק שהיה צריך את נגארג'נה להעיר שם עם הלפיד הזה של החוכמה שלו. הוא אומר, כל עוד אנחנו נאחזים בחלקנו, אז אנחנו נאחז, זה שלי, אז יש אני. כדי שיש שלי, אז אני צריכה לחשוב במונחים של אני. אם אני נאחזת באני, אני ממשיכה לצבור קרמה, וכשהוא אומר לצבור קרמה, הוא מדבר על קרמה לא טובה. לאו דווקא כזאת שגורמת לי לפגוש אנשים לא נחמדים, גם אותה קרמה שגורמת לי לפגוש אנשים נחמדים, אבל מאלצת אותי להיפרד מהם. גם זה וגם זה. גם הקרמות הטובות וגם הקרמות הרעות, ביחד, הם לא טהורות. וכל דבר לא טהור, חייב להסתיים. חייב להסתיים. כשאנחנו מדברים שדברים מעצם זה שהתחילו חייבים להסתיים, אנחנו מדברים על העולם הלא טהור. וזה כולל דברים טובים ורעים. כשאדם מבין היטב ריקות ומפנים היטב את ההבנה הזאת, והופך לאריה, לאדם שחי את הריקות, הכללים האלה משתנים. והקרמה היא אז תאורה. אז בפסוק הזה, כשהוא מדבר, נמשכת סבירת הקרמה, הוא מדבר על קרמה לא תאורה. טובה או רעה, אבל כזאת היא שחייבת להתקלות. ואז החיים האלה נגמרים, הם חייבים להסתיים, ואז אנחנו ממשיכים להיוולד לפי התיאורים הבודיסטיים. אנחנו עוברים לברדו, לעולם הביניים, ומשם שוב לגוף חדש, ושוב, וממשיכים לסבול, ממשיכים להסתובב בעולם שיש בו סבל, כזה או אחר. אז המפתח לשינוי הקרמה, המפתח לצאת ממעגל הסבל, זה להבין היטב ריקות. שוב נחזור לשפה של זוגיות. אז בני הזוג חיו להם בירח דבש, וזה היה מדהים ונפלא במשך זמן מה. ואז יש את הפעם הראשונה, שהיא אומרת, איך אתה אומר דבר כזה? והוא עמום. הוא עמום, הוא לא יודע מה היא רוצה ממנו. מה הוא יכול לעשות אז? את לא מבינה, אופציה אחת. נכון, דיברנו על הדילמות. יכול להגיד, זה את בעצמך, הוא יכול לשתוק ולהגיד, אוי, נורא עצוב לי. עד עכשיו היה טוב, אני לא יודע מה קרה. והוא יכול לעות על ההזדמנות. יש אופציה שלישית. לעות על ההזדמנות. הרגע הראשון, אם אנחנו יכולים לתפוס אותו, עד עכשיו היה נפלא, נפלא. אוקיי? היינו באופוריה. הגיע הרגע הזה שפתאום יש דמעות, או יש אכזבה, או יש ביקורת, או משהו זה שלא נעים. אם אנחנו שם עוצרים ופוגשים את זה עם חוכמה, אם שמענו את הדברים האלה ותרגלנו איתם והפנמנו אותם, ואנחנו פוגשים את הרגע הזה עם חוכמה, ואנחנו לא הולכים לתגובות הרגילות שלנו למצבים לא נעימים, אלא אנחנו עוצרים שם ולוקחים אחריות על מה שקורה, משם זה יכול רק להתרומם, רק להמריא, וזה יכול להיות אחר כך מדהים. אם לא נפגוש את המצב עם חוכמה ונמשיך עם או עין תחת עין או בסדר שתיקה, אני לא מביאה כעסים אבל אני מתבשלת לי בפנים, ואנחנו יכולים לעשות את כל הדפוסים הרגילים שלנו, זה יתחיל להידרדר. אפשר גם יותר מאוחר לתקן, זה יותר קשה, כי אז בינתיים נוצר משקע שלילי. אם אנחנו יכולים לפגוש את המצב הזה עם מיין טרי ולקחת אחריות בדיוק על מה שקורה, ולהגיד, או, זה עכשיו בבואה שיקוף מסוים של משהו שלא ראיתי קודם, ולקחת על זה אחריות, זה יתחיל להתרומם. על זה הוא מדבר בפסוק הזה, פסוק 35. הוא מדבר על קרמה שלא חייבת להסתיים, היא לא תסתיים אם אנחנו נפגוש את מה שקורה מתוך חוכמה. כשאני אומרת פה חוכמה, אני מתכוונת ספציפית לחוכמה שמבינה איך ריקות וקרמה ביחד יוצרים את עולמי. אז אם בן זוגי עכשיו יתנהג בצורה שלא נעימה לי, או מתסכלת, או מאכזבת, אם אני יכולה ברגע הקריטי הזה לעצור, לא לענות, לא לנסות עכשיו להוריד אותם, או לשתוק אבל להמשיך לבקר אותם בפנים, אלא ברגע הזה אני עוזבת אותם, ואני אומרת, אוקיי, הם משקפים לי משהו. מתי אני עשיתי דברים דומים כאלה? מתי אני פגעתי באחרים? אולי יש לי איזה דפוס שעד עכשיו לא שמתי לב, והם פשוט משקפים לי, ואני עכשיו עושה עם זה משהו. אז אני עולה, אז אני מתחילה לצאת, ובמקום להסתובב במעגל סמסרי שכל הזמן מוריד אותי, אני מתחילה לעלות על ספירה לעולה, כמו שתיארנו קודם. בפסוקים 36-37, מדבר על שלוש הדרכים, אין להם התחלה, אין להם אמצע או סוף. שלוש הדרכים שהוא מדבר כאן, אלה המוות, הברדו והלידה מחדש, על זה הוא מדבר כאן. זה על הסיבוב בלתי פוסק בגלגל הסמסרה. שוב מתים, שוב נולדים, שוב מתים, שוב נולדים, וסובלים כל הזמן בדרך. אז הוא אומר, לאלה אין ההתחלה, אמצע אין סוף, זה כמו מעגל שאם אתם מחזיקים לפיד בוער ואתם מסובבים מהר את הלפיד, אז זה נראה כאילו שיש מעגל. אבל בעצם זה אוסף של הרבה הרבה קרמות, אם תרצו, זה הנמשל, שמייצרות את הסבל הזה. ומכיוון שהן לא באות מעצמן, מהן, הדרכים, או התופעות אם תרצו, כל הדברים בעולם החיצוני שלנו, וגם לא ממשהו אחר, הן לא באות מעצמן וגם לא ממשהו אחר, כשאני חדלה מאחיזה, מפסיקה לתת להם את הקיום העצמי שאני באופן רגיל נותנת לתופעות, אז האחיזה בעצמי מתחילה להתקלות, היא מתחילה לרדת. ואז פוסקת הצבירה של הקרמה הלא תאורה, חיובית או שלילית, ואז אנחנו יוצאים מגלגל הסבל. על זה הוא מדבר פה. הוא מדבר על זה שכשאנחנו פוגשים עם חוכמה את כל מה שקורה לנו, אנחנו אחד אחד סוגרים את כל השערים האלה שזורקים אותנו כל הזמן לסבל. כל פעם יש טריגר, אני מגיבה, טריגר אחר, אני מגיבה, אחד אחד. האריה, אותו אדם שראה ריקות ישירות, ומבין כתוצאה מהתנסות אישית את התהליך הזה, זה מה שהם עושים בעקבות זה. מה שהם עושים זה כל פעם בא אחד, סוגרים אותו. עוד בא אחד, סוגרים גם אותו. עוד בא אחד, סוגרים אותו. ונשאר רק תואר. נשאר רק תואר. והם עולים ועולים ועולים. ספירלה עולה לגן עדן. אז איך זה במונחים פשוטים שלנו, בבית, במטבח? אין מה להתעצבן עליהם. אין מה להתעצבן עליהם. אני צריכה לעבוד עליי. הם משקפים לי משהו, אני צריכה לעבוד עליי. וזה מביא לשחרור, זה מביא לנרוונה. נרוונה פירושו שפסק מעגל הסמסר. המעגל הזה שבו יש טריגר, יש תגובה, יש טריגר, יש תגובה, ואין חוכמה בדרך. אז בצורה כזאת, כל פעם שאנחנו מביאים את החוכמה ואת ההבנה של הריקות אל המצב שפוגש אותנו, אנחנו מביאים לשם מה שאנחנו קוראים קרמה תאורה. שעכשיו אנחנו כבר לא מדברים במונחים של טובה או רעה, אלא תאורה, כזאת שלא משמרת את גלגל הסבל, כזאת שמוציאה אותנו מגלגל הסבל. אנחנו לא רוצים הרבה קרמה טובה שמתקלה, אוקיי, נתתי, קיבלתי חזרה, נגמר. פגשתי מישהו, היה טוב, התקלקל. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים קרמה טובה, ואנחנו בטח לא רוצים קרמה רעה, כזאת שתגרום לנו סבל. אנחנו רוצים קרמה תאורה. וקרמה תאורה פירושה שאנחנו מבינים מה שאנחנו עושים. וזה שובר את הגלגל של הסבל. אז אתם רואים, כל זה קשור להבנה שלנו של ריקות. אנחנו חדלים מהניסיונות שלנו לתקן אותם. אנחנו יכולים לדבר איתם או לא לדבר איתם, אבל זה לא מה שיפתור את הבעיה. אנשים הולכים לטיפולים וכך הלאה. יש טיפולים שמצליחים, יש טיפולים שלא מצליחים. במה זה תלוי? בקרמה. זה לא שהמטפל הזה יותר מוצלח מהמטפל הזה, אמנם יש גם כאלה, אבל זה לא מה שיקבע. המטפל הכי מוצלח לא יעזור לזוג שאין לו את הקרמה, שלא יוצרים את הקרמה. הם לא יכולים. אם יש לזוג את הקרמה, אז המטפל יצליח. במי זה תלוי? בעיקר בהם. אז המפתח הוא ההבנה הזאת שאם מופיע משהו בעולמי, ובעיקר אנחנו מדברים על הדברים הלא נעימים, כי עם הנעימים אין בעיה, עם הלא נעימים, אנחנו מבינים שאיפשהו אני יצרתי את זה, ואני סוגרת כל דלת כזאת שפתחתי בעבר, ושהביאה לי את הדבר הזה. אז אריה נגרג'נה באה, בזמן שהתפיסה של המעיינה התחילה להתפתח. אז זה היה לפני 2000 שנה, 1800 שנה. אבל אם זה היה קורה היום, כאילו לנסות להמחיש את החידוש, את ההתלהבות. אתם יודעים, כשאתם פוגשים את הלימוד הזה, במידה שאתם מרותקים, זה בגלל שאתם שומעים את המעיינה. אתם שומעים את אריה נגרג'נה. כשאנשים באים מאות אלפים לשמוע את הדלאי למה, ויש התרגשות באוויר, הם שומעים את אריה נגרג'נה. הם שומעים את המעיינה. למה זה כל כך מרגש? מאיפה האנרגיה של ההתרגשות הזאת? כי המעיינה, הדרך הגדולה, המרכבה הגדולה, מפנה אותנו אל הזולת. היא מפנה אותנו, היא אומרת, לך יש בך זרעים של תואר, שזה הריקות של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו ריק מלהיות כך או אחרת, מלהיות מוכשר או לא מוכשר. כל אחד מאיתנו ריק מכל רעיון שיש לנו על עצמנו. כל רעיון שיש לנו על עצמנו הוא רעיון וזהו, ותו לא. באופן אולטימטיבי יש בנו תואר מוחלט. תואר מוחלט. ולכן כל אחד מאיתנו יכול לממש את התואר הזה. זה מה שהמעיינה אומרת. המעיינה מדברת על הריקות של כל התופעות כולל אותי, והיא אומרת, את יכולה לגעת בתואר הזה, אם את תביני איך הריקות והקרמה ביחד יוצרים את חייך, ותתחילי לטהר אותם. וכשתתחילי לטהר אותם, את תוכלי להיות כלי שמביא את התואר הזה גם לאנשים אחרים. זאת אומרת, הם כבר תיאורים, את רק עוזרת להם לגלות את התואר שלהם, זה הכל, אני לא צריכה לטהר אותם. הם כבר תיאורים, אנחנו רק עוזרים להם למצוא את זה. וזה נותן את ההתעלות הזאת, כי עכשיו במקום לדשדש במסכנות שלי וקורבניות שלי, ומה עשו לי ומה לא עשו לי, ומה מגיע לי ומה זכותי בכלל, לא שלא צריך לדאוג לזה, צריך לדאוג לזה, אבל לא רק לזה, לא רק לזה. עכשיו הפנים פונים החוצה. עכשיו אני קולטת שיש בי כל מה שצריך כדי להושיע את כל האנשים סביבי גם, לא רק את עצמי. וואו. פה יש זריקת אנרגיה אדירה, זה מה שהמעיינה מביאה, וזה מה שאריאנה גארג'נה הביא בכתיבה שלו. זריקה אדירה של אנרגיה שפותחת אופקים בלתי מוגבלים, בלתי מוגבלים. וזה כשאנחנו מדברים על סרטי הטרזן והסופרמן, הסופר וומן, הבייטמן, האיירון מן, מי עכשיו יש, אני לא יודעת, התורן, ספיידרמן, איירון מן, whatever. זה אותו דבר. זה אנחנו. אנחנו כל כך אוהבים את הסרטים האלה, כי הם שמים על המסך שם את מה שאנחנו לא מעיזים לבטא במילים. אבל יש בנו. יש בנו. וכשהיינו קטנים לא התביישנו אולי, אבל לא מצאנו אהדה אצל המבוגרים, כי חשבו שזה שטויות של ילדים. אבל זה לא שטויות של ילדים. זה ישנה בנו. וזה מה שהלימוד הזה מביא. אז בלימוד הבודיסטי אנחנו לא סוגדים לבודה ומבקשים ממנו ישועה ונחמה. הלימוד הבודיסטי, הלימוד של הבודה, אומר, את יכולה להפוך לבודה. יש בך כל מה שצריך. את צריכה פשוט לטהר את הדברים האלה, לצבור קצת חוכמה, להבין איך זה עובד, ואת שם. זה לא שהישועה תבוא אליי מהבודה. כן, הישועה תבוא אליי, הוא יבוא וילמד אותי איך אני בעצמי אוכל להיות בודה. ואז אני אלמד אחרים, איך הם יכולים להיות בודה. אז בבודיזם, במהיאנה, בדרך הגדולה, מאוד מעודדים אותנו לראות את עצמנו בגדול. גדולים, לא סתם גדולים, ענקיים, מסוגלים להיות המשיעים של כל היצורים. אז במהיאנה אנחנו כאמור לומדים על ריקות וקרמה, לומדים איך החוקיות של קרמה, איך הדבר הזה עובד. ואז מיישמים את זה. יום אחד, אחרי ששמעתם מספיק הרצאות כאלה, באתם פעם ועוד פעם ועוד פעם, עוד שנים, עוד פעם, יום אחד הסימון יורד. הם מדברים עליי. הם מדברים עליי. אני יכולה לעשות את הדרך הזאת. אני יכולה להיות זו שמושיעה את הברואים. אני יכולה להגיע להערה. וכל אחד מכם יכול להגיע להערה. אני יכולה לחסל את המלחמות ואת המוות ואת הסבל בעולם שלי. אני יכולה. למה אני יכולה? כי מלכתחילה הם תוויות שאני ייצרתי במעשים שלי. אם אני אתאר את המעשים שלי, התוויות ישתנו והעולם ישתנה. ואין דרך אחרת לעשות את זה. מופיעים דברים בחוץ, מופיעים אויבים, מופיעים תוקפנים, מופיע אלימות. אלה דברים שאני זרעתי וכבר הפשילו. העץ יצא מהזרע, יש פה עץ אלון אדיר. אני לא יכולה לדחוף אותו חזרה לזרע. לנסות לעבוד עם מה שכבר הופיע, זה כמו לנסות לדחוף חזרה את העץ לזרע. חסר תקווה. זה כמו לנסות לעבוד עם בטון שהתקשה כבר. אז כשאנחנו מבינים ריקות, ואנחנו מבינים איך אנחנו זורעים כל הזמן עם המעשים שלנו, אנחנו עובדים ברמה של הזרעים, ברמה של הבטון הרך. שם אנחנו יכולים לעצב. שם אנחנו יכולים לעבוד. שם זה הרבה יותר קל. זה הרבה יותר קשה כשהם כבר מתחצפים אליי ולהסביר להם למה זה לא בסדר. אל תצרי אותם מלכתחילה. תתחיל לדבר יפה על אנשים. אז זה המעיינה. זה הלימוד של אריאנה גארג'נה. אז האם בדרך זה בסדר אם אנחנו נהנים מארוחה טובה או מזוגיות טובה או מבית יפה וככה? כן, נפלא. אנחנו רוצים להגיע לגן עדן שיש בו הכל, אז למה לא? אין רע בזה, נפלא. מגיע לנו שיהיה לנו כל הדברים הנפלאים האלה. אבל בסופו של דבר, הסיבה שלמה ראוי אולי להשקיע מאמץ בזוגיות או בבתים או כך הלאה, זה במידה שהם תומכים בנו לפתח את הדרך הזאת. להגיע למקום הרבה יותר נשגב מבית יפה ובני זוג נחמדים וכך הלאה ומשפחה טובה וביטחון כלכלי. הרבה יותר גבוה, לא רק הדברים האלה, אלא כל דבר מדהים שיש בעולם. ויש בכוח כל אחד מאיתנו את הזרע לזה. פסוק 381 בעמוד 5 אומר, הדרך הגדולה מלמדת כיצד לפתח חמלה, עשייה נשגבה וחוכמה תאורה, כי מי האדם שתבונה בליבו שיבוא ויגנה דרך זו. זה המעיינה. פסוק הזה מבטא מה מלמדת המעיינה. זה מה שנגארג'ונה בא ועשה, וזה היה פריצת הדרך הגדולה שהוא עשה כשהוא הופיע. והאנרגיה הזאת עדיין כאן. היא עדיין מדברת, היא עדיין נשמעת, היא עדיין מפעימה אותנו. האבולוציה שלנו, הרוחנית אני מדברת, לא הדרווינית, הרוחנית. האבולוציה שלנו היא להביא אותנו אל המקום הרוחני הנשגב הזה, שבו אנחנו אכן משיעים של העולם, שבו אנחנו אכן מסוגלים לנצח את המוות, לסלק את המלחמות, לחסל כאב ואלימות בעולמנו. זאת האבולוציה שלנו. ואם אתם כאן, אתם כבר על המסלול הזה. מי יותר מתקדם, מי פחות, אבל אתם כבר כאן. זהו, שמעתם. לא חשוב מה תחשבו אחר כך, שמעתם. אי אפשר להחזיר את זה לאחור. פסוק 175, בעמוד הבא. אם אנו ואנשי העולם שסביב מבקשים בליבנו להשיג הערה שאין דוגמתה, הרי ששורשה, השאיפה להערה חייב לשכון איתן בליבנו, כמו ההר שבמרכז העולם. חמלתנו חייבת להיות אינסופית וחייבת להיות חוכמה בליבנו, חופשייה משתי הקיצוניות. הוא אומר, אם את רוצה להגיע אל התוצאות הנשגבות האלה, שדיברנו עליהן עכשיו, את צריכה לשאוף לשם. את צריכה לשאוף מאוד חזק. השאיפה להערה, בודיצ'יטה, השאיפה להערה, חייבת לשכון בליבנו כמו ההר שבמרכז העולם, שזה הר מיתולוגי שהוא ענקי, הוא בגובה מאות קילומטרים, רוחב מאות קילומטרים, הוא ענקי. הוא סמל למשהו ענק ואיתן מאוד, איתן מאוד. אז השאיפה להערה צריכה להיות כזאת בליבנו, איתנה מאוד. אחרת, כל שפע האמונות שהצטיידנו בהם בדרכנו עד ליום זה, יכריעו אותנו, יפילו אותנו. הציניות שלנו תפיל אותנו. הדעות הקדומות שלנו יפילו אותנו, מה שאנשים עושים בשדעות קדומות. עכשיו קראתי בחורה צעירה בפקיסטן, ברחה עם אהוב ליבה, היה מיישבת השני, ואימא שלה שרפה אותה למוות. אמרתי, "My God, בשם מה? כי זה לא מיישבת." אז זה נשמע לנו קיצוני, אבל למה אנחנו רואים כאלה חדשות? למה? כי גם אנחנו קנינו אין ספור אמונות פלות, שמקטינות אותנו לדרגת גמת, שחייב להיוולד, לאסוף דברים, לחלות ולמות. זה לא מה שנועדנו בשבילו. אז השאיפה הזאת צריכה להיות אדירה, כי אחרת המטר האדיר הזה של התניות ומסרים שאנחנו כל הזמן שומעים בראש, יכריע אותנו. אם נעבור לפסוק הבא, 286, פסוק 286 הוא מדבר על כוחה של אהבה, זה גם כן לקוח מאותו ספר. אז רואים, עד עכשיו דיברנו על ריקות, אנחנו קצת תואמים לפני שאנחנו כבר צריכים להיפרד טיפה על הלימוד שלו, על האהבה. ופה הוא מדבר על דברים שכבר הזכרנו קודם. הוא אומר, תוכל להגיש מנחה של 300 קריות מזון שלוש פעמים ביום, מדי יום ביומו. נאמר, אתם עושים מין אלטר כזה, שמים שם 300 קריות, שמים שם ממש אוכל. שלוש פעמים ביום, כל יום, כל יום, כל החיים שלכם. תשבו את כל החסד הזה שאתם עושים על ידי המנחה הזאת, לחסד שבא מרגע יחיד של אהבה, אבל אהבת אמת. האהבה הזאת שדיברנו עליה, שמוכנה לשים את חיי על הקו, להקדיש את חיי, להגיע למקום הנשגב הזה. רגע אחד כזה מבטא לגמרי את כל החסד של הרבה קהריות ומנחות ותקסים וכך הלאה. על איזה אהבה מדברים? אז שוב, במונחים של זוגיות. אז אנחנו פוגשים את בן או בת הזוג המדהימים, ומשהו ניצת בנו. אנחנו מרחפים, ויש אופוריה, יש רגע של אהבה. אבל א', כבר דיברנו, אמרנו שהוא מסתיים. מגיע הזמן שהירח דבש חולף. אנחנו יורדים משם, אפשר להסביר את זה עם הורמונים וכל מיני דברים. אבל זה מסתיים. וזה קשור באדם אחד. איכשהו כשהם בסביבה זה קורה לי, וכשהם לא בסביבה זה לא קורה לי. זו על זה אנחנו מדברים, על הרגע האחד של אהבה הוא לא כזה. זאת אהבה שהיא לא מוגבלת לאדם אחד. היא לא מצפה לשום דבר מאותו אדם. זה רגע של אהבה ענקית גדולה ליצורים, רצון עמוק להביא להם את כל הטוב שמגיע להם. ולקחת מהם את כל הסבל שפוקד אותם. האם אני יכולה לפתוח את ליבי בצורה כזאת? לא לאדם אחד. אלא לכל היצורים. אז מה, לעזוב אותם כשאני פוגשת אותם וזה מתעורר בי? לא. קחי את זה, תרכבי על זה. עכשיו את פגשת את זה פעם אחת עם אדם אחד. וואו, ברת מזל. אוקיי, קחי את זה, תפתחי עוד. ביחד, תפתחו עוד. במקום להפוך את הזוגיות ואני איתך ואני איתך ואנחנו נבנה לנו את החומה סביבנו ומשכנתה, בואו נפתח את זה. בואו נכניס את כולם לתוך מעגל האהבה שלנו. אז הזוגיות נהיית רוחנית. אז היא נהיית מדהימה. אז היא יכולה להביא את שנינו להיות מושיעי העולם, ושנינו ביחד יכולים להביא את כל האחרים לאותו מקום. אז התופעה הזאת שקרמות שמפשילות ומתקלות, שגורמות לירח דבש לחלוף, תיעלם. כי זה כבר בא ממקום טהור, זה בא ממקום אחר. אין אחיזה בעני, אני לא רוצה. עכשיו, שאתה תמיד תגרום לי את האושר הזה ואת העונג הזה, ואתה צריך תמיד להיות בבית בשעה מסוימת, כי אחרת לא טוב. לא, הרגע הזה של אהבה שחוויתי עם אדם אחד, עכשיו פותח את כל האפשרויות האלה. ושנינו ביחד ממריאים. זאת קרמה שלא מתקלה. זאת קרמה שמאפשרת לרגע זה לא להתקלות. ואותו רגע של רטט בלב, הופך לרטט בלתי פוסק, ומתעצם לאין שיעור. הבודה נמצא ברטט של עונג בלתי פוסק, ענק, אדיר, עצום, כל הזמן. כל הזמן. אז זה תהליך מאוד מאוד יפה, והזוגיות יכולה להיות קטליזטור מדהים לתהליך הזה. הכותרת של המקרא שלכם היום נקרא אהבה ריקה. אז פה אנחנו מדברים על אהבה שאין בה את מה שהוא דיבר באחד הפסוקים הקודמים, את האחיזה הזאת בעצמי ובשלי וכך הלאה, שמורידה את הקרמה לכדי קרמה רגילה לא תאורה שמסתיימת. אז זאת לא אהבה במובן הרגיל שאנחנו בדרך כלל מדברים. זאת אהבה שאנחנו באים אליה עם חוכמה ושפותחת תחת את ליבנו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. הסוג הראשון הוא מוגבל והוא מתקלה. הוא נשרף. יש כמה רגעים מתוקים והם חולפים. אז איך אנחנו יכולים לתרום לכך שהאהבה הזאת לא תסתיים? פה אנחנו מדברים על מה שאנחנו קוראים הריקות של שלושת המעגלים. אין לנו הרבה זמן להיכנס לזה. הרעיון הוא שאנחנו זוכרים את הריקות בכל מצב ומצב, בכל מעשה ומעשה. אז בכל מעשה שאני עושה, פשוט ככל שיהיה, אני לוקחת ואני משיטה למישהו כוס מים. אם אני יכולה לזכור שהם יצירה שלי, הם ריקים מקיום עצמי, הם באו ממני. אני, גם לי אין קיום עצמי. גם אני בכל רגע ורגע משתנה, ואני תוצאה של סיבות ושל השלכות וכך הלאה. ומעשה הנתינה הוא ריק. גם המים ריקים, אבל נעזוב את זה לרגע. אבל מעשה הנתינה הוא ריק. מה אני סך הכל עושה? לוקחת כלי עם נוזלים ומעבירה אותו מכאן לכאן. מה עושה את זה נתינה? אני תופסת את זה כנתינה. אני בראש שלי משקה מישהו צמא. זה צובר חסד. אז פה אנחנו מדברים על הריקות של שלושת המעגלים, וזה בכל דבר ודבר שאתם עושים. אם אתם מסוגלים להביא את הריקות לכל המצבים בחיים שלכם, או כמה שיותר, נגיד ככה, אז אין יותר פעולות בנאליות. אין יותר פעולות טריוויאליות. ככה זה להעביר כוס מים למישהו, ככה זה להחליף חיתולים לתינוק, ככה זה לפתוח דלת, לסגור דלת. אין שום דבר יותר בנאלי. כל הזמן אתם מייצרים את המעגל הזה של חוכמה ואהבה שולחים יחד, וזו ספירלה שעולה ומתעצמת, וזה הלימוד של המעיינה, וזה מה שמביא להתמרה הזאת שלי ושל עולמי. אני כל הזמן נמצאת בספייס הזה של אהבה. הספייס הזה של נתינה, של אהבה, של חדווה, אין זמן לקורבניות ורחמים עצמיים. למי יש זמן? החיים קצרים. אני צריכה להשתמש בהם. כל רגע הוא רגע של פתיחת הלב. כל רגע, כל דבר, בלי יוצא מן הכלל. אם אני יכולה להביא את עצמי לעשייה מסוג זה, העולם סביבי מתחיל להשתנות. למה? כי אני משתנה. ההשלכות שלי משתנות. המיינד שלי משתנה. אני פוגשת יותר ויותר אנשים מאושרים. מה קרה? הם השתנו? לא, אני השתניתי. כי אני מתרגלת. אני מתרגלת חוכמה ואהבה, ואז זה מה שאני נאלצת מסכנה להשליך. אני פוגשת אנשים עם לב פתוח. אני רואה דברים בפייסבוק שהם מדהימים. מדהים מה שאנשים עושים. אבל כל אחד מאיתנו שפוגש את זה, עשה את זה, יצר את זה, בהתנהגות שלו. והחיים מתחילים להיות יותר ויותר מתוקים ויותר ויותר טובים. וזה מין אפקט כזה שהוא מדבק. זה נראה לי כאילו שזה קורה שם בחוץ, אבל זה השלכות שלי שהולכות ומתעצמות ומתעצמות לממדים כאלה מדהימים. ובסוף מביאות אותי למקום הזה של מושיע של העולם. האם אני באמת מושיע של העולם? על איזה באמת אנחנו מדברים? גם השלכה שלי. האם הבודה מושיע אותנו? כן, באמת? השלכה שלו. אבל האם הוא באמת בעונג מושלם? מה אכפת לי? העונג הוא עונג. אם אני צריכה לבחור בין סבל ועונג, מה אני אבחר? ברור, נכון? שניהם ריקים באותה מידה. שניהם ריקים באותה מידה, שניהם אפשריים באותה מידה. שניהם אמיתיים באותה מידה ושניהם שקריים באותה מידה. אבל זה עונג וזה סבל. דיברנו קודם על הדילמות האלה שאנחנו נמצאים בהם כל הזמן, הבחירות האלה שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן, שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן. לריב איתם או לשתוק, להסביר להם או לדבר איתם או לא לדבר איתם. אנחנו בדרך כלל נתקעים במצבים האלה ולא שמים לב שאנחנו בתוכה. כי אנחנו פשוט מורגלים ככה. אנחנו לא מודעים אפילו שאנחנו תקענו את עצמנו בפינה. יש אינדיקטור שעוזר לנו לשים לב. אם תעצרו רגע, בכל מצב שהוא, פסק זמן, האם אני מאושרת עכשיו? כן או לא? אם התשובה היא לא, אני בדילמות. האנרגיה שלי נופלת בין הדילמות האלה, ואני נשארת שושה ועייפה ולא מסופקת. האושר שלי הוא אינדיקציה שאני במצב טוטלי יותר, במצב כולל יותר. אני לא צריכה להתעסק עם זה. האנרגיה שלי זורמת. זאת האינדיקציה. אחר כך יש מספר פסוקים שלא נעבור עליהם, 228, 29, 30. הם מדברים, לא נקריא אותם, אבל אני אגיד לכם במילה אחת. הם מדברים על זה שהשינוי הזה שאנחנו מדברים עליו כאן, הוא ייקח זמן. המעבר הזה מהאופן המורגל שלנו אל מה שנגרג'ינה אומר לנו אפשרי בשבילנו, השינוי הזה לוקח זמן. אז הוא אומר, אל תיפלו ברוחכם. אל תגידו, יש אנשים אומרים, אני תוך 5 שנים מגיע להערה. טוב, תלוי בקרמה שלכם. תלוי כמה אתם עובדים, כמה חוכמה צברתם. תעזבו את זה, תעזבו את זה. אתם עושים את הדבר הנכון, התוצאות מוכחות לבוא. ככה זה החוקיות של קרמה. מתי? זה תלוי בגברת קרמה, כמו שאנחנו אומרים. אז פסוק 230 הוא אומר, כן, מי שיש תבונה בליבם, לא ייפלו ברוחם בירותם כמה רב הזמן שנדרש על מנת להשיג הערה. הוא זמן רב. אם אתם בדרך המהירה, דרך הטנטרית, אפשר לעשות את זה בחיים האלה. אבל צריך את כל ההכנה הזאת שאנחנו מדברים עליה כאן, למשל. אבל באופן כללי, אפילו מהלך חיים אחד זה הרבה שנים. נו, אז מה? מה עוד יש לי לעשות עם החיים האלה? מה יותר טוב? מה, להמשיך לסבול ולזרוע זרעים לעוד סבל? מה? הקדש כל רגע לחסל כל פגם, התמד במאמציך להשיג כל סגולה נעלה. אז זה מה שהם מדברים, הפסוקים האלה. במילים אחרות, אורך רוח, אורך רוח, אורך רוח. עשיתי, נתתי, לא קרה, לא עדיין מבחובות, תמשיכי, תמשיכי, תעמיקי, תלמדי. מה עוד יש לעשות? זה לוקח זמן. בני זוג יכולים מאוד להצין אחד את השני בדרך הזאת. מאוד יכולים להצין. כשאחד נופל ברוחו, השני מרים אותו. השנייה נופלת ברוחה, הוא מרים אותה. יכול מאוד לחזק. אחר כך יש לנו סדרה של פסוקים, שגם אותם לא נקרא, אבל בכל זאת החלטתי לכלול אותם בשבילכם. בעמוד 11, פסוק 391, אתם רואים, יש שם, אני אגיד לכם בקיצור מה הם אומרים. מדובר שם שכשהבודה לימד את הדברים האלה, הוא לא לימד רק את דרך המעיינה, הוא לימד גם דרכים אחרות, חלקם הזכרנו קודם, אסכולות נמוכות יותר שהדגישו דווקא את הצד הסובל של החיים וכך הלאה. הבודה לא משחית מילים לריק. היו אנשים שהיו צריכים את הלימוד הזה, שהיו מוכנים ללימוד הזה, לא היו מוכנים ללימוד אחר. מה זה אומר? זה אומר שיכול להיות שאנחנו פוגשים את הדברים, ואנחנו לא לגמרי קולטים אותם, או לא לגמרי מסכימים אותם, או לא לגמרי מבינים אותם, ואולי צריך לפגוש את הלימוד בזווית אחרת וכך הלאה. הבוטום ליין של הפסוקים האלה אומר, אל תפסלי את הלימוד רק בגלל שלא התחברת אליו עכשיו. זה לא אומר שהוא לא נכון. יש לימוד שונה לאנשים שונים. שימי אותו על המדף, תגידי, אני לא התחברתי עכשיו, אני לא מבינה, אולי יום אחד אני אתחבר. בינתיים, אל תפסלי אותו, כי כשאנחנו פוסלים אמת שבאה מהבודה, אנחנו גורמים לעצמנו נזק רב. שימי אותו בצד, תגידי, בינתיים אני אמשיך עם דברים אחרים, כי זה לא מדבר אליי. זה בסדר. זה מה שהפסוקים האלה אומרים. הם רוצים למנוע מאיתנו את התהום הגדולה של לפסול משהו שיכול להיות בו ברכה עצומה, רק בגלל שכרגע עוד לא התחברתי. וזה כל מה שיש שם. וכמו שאמרנו, הלימוד הזה הוא לימוד קשה. הבודה לא רצה בהתחלה לתת אותו. אנשים לא יבינו, מה זה נקרא שהכל ריק? אין שום דבר שם בחוץ שקיים מצד עצמו? אין שום דבר אובייקטיבי? אין טוב ורע? זה קשה, קשה לנו. אנחנו רוצים לעמוד על משהו. והלימוד הזה שומט את הקרקע מתחת רגלינו. הוא אומר, אין משהו שם שלא את שמת שם. בלי יוצא מן הכלל. הסיבה שאני לא נופלת עכשיו לבטן האדמה, זה בגלל חסד שעשיתי אני, מי יודע באיזה גלגול, שאני עזרתי לאנשים שהיו צריכים עזרה. ולפעמים רצפות קורסות. זה כשמפשילה קרמה, למשל, שלא עזרתי למישהו שהמבנה שלו התמוטט, או שהרסתי בית של מישהו חלילה. אנחנו מתקיימים לסיום. הפסוק האחרון כאן. פסוק 215. הו מלכי, זה נגרג'ינה מדבר אל המלך שהוא כותב לו את האיגרת. הו מלכי, אם לומר בקצרה, גוף הצורה של ישות מוארת נוצר מהמכלול של חסדה. הגוף הדרמי שלה נוצר מתוך מכלול חוכמתה. במילים אחרות הוא מדבר על ההערה של הבודה. לא דווקא הבודה ההיסטורי שחי בהודו לפני 2005 שנה, ההערה שלנו. של אותו מלך באותו מקרה. לבודה יש את גוף החוכמה שלו, זה כל הידע כל שלו, והחמלה האינסופית שלו, והאהבה האינסופית שלו, והיכולת המדהימה שלו. ויש לו גם גוף של מופע, גוף של מלאך, גוף שהוא גוף של אור, הוא לא מתבלה ומתקלה ונחלה ומת. ויש לו גם מופעים בדמות בני אדם, למשל. המטרה האולטימטיבית שלנו, בתרגול בודיזם, כשאנחנו מלמדים מהיאנה, היא לא שאנחנו נשב שלווים ורגועים ולאט לאט נדאח ונשקיט את גלי התודעה וככה ונהפוך לכלום. בשביל זה להתאמץ? לא, לא. אנחנו יכולים להשיג את הקיום השמימי הזה, כל אחד מאיתנו יכול. את גוף הצורה המדהים הזה של ישות מוארת, את המיינד הזה שיש לו ידע כל. שיכול לגעת בכל יצור, בכל רגע. לב מדהים, שמלא באהבה לכל יצור שהוא פוגש, כאילו זה היה הדבר המדהים ביותר שפגשתי. עונג בלתי פוסק, עונג בלתי פוסק, בכל הווייתנו. כשמגיעים להערה, חלק מאיתנו הופך לגוף הזה של הריקות. לבודה יש חלק בו שהוא נקרא הריקות של הבודה, הריקות של שאר החלקים שלו. הבודה, הישות המוארת, יכול להופיע בפני כל יצור ויצור, כפי שמתאים להם, ברגע שמתאים להם, בצורה הנכונה, באופן הנכון, והם עושים את זה בשמחה והם לא מתעייפים. וזה גורם להם עונג רב. ולא רק זה, הם לא צריכים לשבת ולחשוב. הם עושים את זה באופן ספונטני. אז זה הלימוד של אריה נגארג'ונה. ואותו אנחנו יכולים ליישם בחיים שלנו בכלל, בזוגיות שלנו בפרט, לרתום את הזוגיות שלנו. מה יותר מדהים בזוגיות, אם אנחנו יכולים לרתום אותה כדי להגיע למטרות האלה ביחד. גם לחזק אחד את השני וגם לעשות את זה ביחד בדרך. זה נהיה מתוק, יותר ויותר מתוק, ובשלב מסוים, לפני ששמתם לב, אתם כבר שם. אז תודה רבה לכם.
תודה רבה למדבורה. אם אפשר שתי הודעות קצרות לפני שנסיים, אתם יכולים לשבת. אז הודעה ראשונה היא לגבי הפעילויות שלנו, לדוגמה הפעילות הזאת של הלימוד הנפלא שקיבלנו כאן בשני הערבים האחרונים, אז כבר כמו שאמרנו אתמול, למעלה מ-15 שנה שמתקיימים הפעילויות האלה בפורמט כזה או אחר עם המורה היקרה שלנו ברחבי הארץ, בשנים האחרונות בעיקר כאן, ואחד הדברים שמאפשרים את הפעילויות האלה להמשיך להתקיים, כי כפי שראיתם אנחנו פותחים את הפעילויות האלה לכולם, ככה זה נעשה לאורך כל השנים וכל הפעילויות שלנו זה פתוח ללא שום תשלום, כדי לאפשר את החוכמה המדהימה הזאת שתגיע לכולם. אבל מה שמאפשר, אחד הדברים לזה להמשיך להתקיים, זה הנדיבות לבכם, נדיבות לב המשתתפים. אז מה שנקרא במסורת זה דנה, ודיברו על זה פה בהתחלה, אבל אני לא יודע כמה מכם מכירים, אז בחוץ יש קופסה שכתוב ליד דנה, משמעות של המילה בקצרה זה נתינה, נדיבות של הלב, אז אנחנו נשמח לעזרתכם והשתתפותכם, כמה שיש, מה שיש, מה שמאפשר לכם לתת היום, אז גם כמו ששמענו זה מה שבסוף יביא לכל אחד מאיתנו שפע, וגם זה יעזור לנו להמשיך להתקיים עם הפעילויות. אף אחד מהאנשים בעמותה, הפעילים, המנהלים, המורים, בעלי התפקידים, אף אחד לא מושך שכר, אף אחד לא מקבל כסף, הכל פה, למען להמשיך לקיים את העברה של החומרים הנפלאים האלה. ובהקשר הזה עוד משהו קצר ששכחנו להגיד אתמול, כי זה חדש לנו כעמותה, אבל מלפני חצי שנה קיבלנו גם שיעור סעיף 46 לתרומות, אז אלו מכם שיודעים מה זה וזה רלוונטי לכם, אז אתם מוזמנים עם התרומה שלכם ללכת שם לאחת העמדות ויתנו לכם קבלה מתאימה עם הפטור הזה ממס שיכול לעזור לכם. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, כל הלימוד הזה ב-15 שנה האחרונות פה בארץ לא יכול בכלל להתקיים אם לא המורה הנפלאה שלנו, שכפי שהזכרתי מקודם, אף אחד בעמותה, וזה כולל גם היא, לא מקבלים שכר. היא עושה את זה כבר למעלה מ-15 שנה, יום-יום, לומדת את החומרים, מתרגלת אותם, מתרגמת אותם לעברית, כמו שאתם נכחתם לראות ביומיים האחרונים, ומעבירה את זה אלינו יום-יום, כבר למעלה מ-15 שנה, ללא שום תמורה. לא יודע כמה אנשים כאלה אתם מכירים בכלל בפלנטה הזאת. אז תודה רבה. אז ביקשנו שני תלמידים התנדבו לכתוב איזשהו מכתב תודה קצר, אז אני מזמין את כולכם לרכב על המכתב תודה, הוותיקים יותר או מי שחדש, אני בטוח שגם לחדשים יש רק על השני הערבים האלה תודה גדולה בלב למורתנו היקרה, אז אני מזמין את מגלי ואריאלה להקריא את התודה.
למה יקרה רק לומר שהברכה הזאת נכתבה מכל התלמידים, והיד של... היד של כולם תבולה פה בברכה. אנו קדים לך באהבה ובתודה עמוקה, לחסד הבלתי יתואר שאת עושה עמנו. מלמדת אותנו על טוב ורע ותוצאותיהם, נותנת לנו נדרים, מלמדת אותנו לטהר מעשה עבר, מכניסה אותנו בדלתות הטנטרה, שומרת ומדריכה אותנו בעבר ובעתיד, נותנת משמעות לחיינו, סוללת לנו דרך לנשגב. בכל פעם שאנו נתקלים במכשול פנימי לתרגל, אנו חושבים עלייך, על האחריות הכבדה שלקחת עלייך להוביל אותנו להערה, על ההתמסרות המלאה שלך למשימה הנעלה. ואז אנו מבינים שכל הקשיים שלנו הם בטלים, ומבינים באופן עמוק יותר כמה מדהימה עשייתך למעננו. ברוב אהבתך וחמלתך את הדרך את פורסת בפנינו. כל מילתך והנחייתך עבורנו הן מתנות נפלאות, משום שכל רצונך הוא להתמיר את תודעתנו. את לנו השראה ושער לעולם טהור וצלול ללא סבל וכאב. עינייך נצוצות באור של כוכבים. קולך הרך עוטף אותנו, וליבנו רוקד בקצב ואהבתך אלינו. את מגדלור המאיר דרכנו באפלה, בבוע כיהלומים טהור. את גשם ההארה השלמה הקדושה, שמספיגה בהווייתנו את מטר קרני אורך, כהתגלמות כל הברכות וכל האהבה, כל החסד וכל החוכמה, כל האושר וכל החמלה, כל היופי וכל התואר שאי פעם יהיו בעולמנו, בעוצמה של 10 כפול 3 בחזקת 60, לכל שנייה ושנייה. בחלומותינו הפרועים ביותר לא דמיינו שנפגוש מאסטרית שכמותך.
תודה שאין לה מידה על כל האהבה והחוכמה שאת ממתירה עלינו, באינסוף צורות ומופעים, ללא לאות ובחמלה כה רבה. תודה על כך שאת רואה בכל אחד ואחת מאיתנו את הבודה שנהיה, ועוזרת לנו לתרגל שנוכל לראות זאת בעצמנו במהרה. תודה לך על לימוד נפלא ומאיר, המוציא מחושך לאור, לימוד מדויק, אותנטי ונדיר, שאת תודעתנו מתמיר. תודה שברגע הבחירה בחרת לחזור אלינו, בגוף של מורה, גאון של ידע נשגב, ולהיות עבורנו הילדים, למה קדושה, המלווה אותנו בדרכנו. תודה על הדרך, על הלימוד, על החמלה, על החוכמה, החסד ונדיבות ליבך, ועל ההזדמנות הנפלאה שאת לנו מאפשרת להושיע את כל היצורים מסבלם. תודה מעומק הלב על החסד העצום שאת עושה עמנו ועם כל היקום. תודה, תודה, תודה על ים של תובנות, ועל הלימוד והדרך המדהימים שאת מעבירה אותנו. תודה רבה 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 על כל רגע במחיצתך. מצפים ומחכים להגעתך לארץ באוקטובר.
תודה רבה. תודה רבה. בואו ניפרד.
בפחים הזויה עם הצילי יבשות לאבה בחמה ולבנה היא הזויה ופנינים של כל חסד ולעזבה ולבי ירחנה ולהגישנה כיוון שמתאה ולבי ירחנה ולהגישנה כיוון שמתאה תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה.
סידם גורת נמנדלה כמלכיה. בואו נשלח, בואו ניקח את הפנינים האלה שאריה נגארג'נה העניק לנו באהבתו וחוכמתו, וששמעתם אותם היום. ובואו נשלח אותם לכל היצורים, כדי שגם הם יתברכו בברכה הזאת, וגם הם יזכו להגיע לעולם של עונג.
זכות עשייתי זו אמוכה, ישלימו נא כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. אשר משני אלו הם נובי, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נובי.
תודה רבה לכם על הזכות להשמיע בפניכם את הדברים האלה. תודה רבה לכם. עונג גדול בשבילי. להתראות.